בעזרת השם נמשיך את הסיפור מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו, והבן מלך האמיתי לא יודע מי הוא, כי הוא גדל בתור בן שפחה ונשמעה שמועה בעולם שהוא בן מלך, אז הוא לא יודע מי הוא. אז כבר דיברנו בעבר, כדי להיכנס לסיפור נזכיר, דיברנו בעבר שהכוונה היא שיש מושג שנקרא היכלי התמורות והחילוף. ועומק הדבר זה, שרבי נחמן מסביר לנו פה, שבכל אדם, בכל אחד מאיתנו, יש בן מלך ויש בן שפחה. שהבן מלך זה נקרא הנשמה האלוקית שיש באדם, והבן שפחה זה נקרא הנפש הבהמית. והעבודה שלנו, התפקיד שלנו, בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה, לעשות את העבודה הזאת, לברר את הנשמה האלוקית, ולדחות החוצה את הנפש הבהמית. וזה קומה שלמה. פירוש הדבר שיש בזה הרבה מאוד בחינות בשתי הכוחות האלה שנמצאים בתוכנו, והשליחות, הרצון של הקדוש ברוך הוא שאנחנו נברר את זה. נלמד עם השנים, נלמד לזהות ולהבחין בנפש הבהמית, שזה בא מצד השקר ומצד הרע, ועל ידי זה נוכל יותר להאיר בתוכנו את הנשמה האלוקית. וכשלאדם יש לו הסתרה, כשלאדם יש הסתרה מהנשמה האלוקית, הוא לא יודע, הוא לא מכיר בעצם את עצמו, הוא לא יודע איזה כוחות רוחניים ואיזה כוחות פנימיים יש בתוכו, על זה כתוב בספרים שזה נקרא גלות השכינה. גלות השכינה זה שהנשמה האלוקית היא מסתתרת מאיתנו, אנחנו לא מכירים אותה, לא מודעים לנשמה האלוקית. כל הסיפור זה למעשה הבירור. כל שלב בסיפור זה עוד שלב בבירור שאנחנו צריכים לעבור. ולכן הסיפור הזה הוא עובר על כלל עם ישראל וגם עובר על כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו עובר את כל השלבים שמובעים בסיפור. כי רבי נחמן בחוכמה נפלאה מאוד הלביש בתוך סיפור למעשה את כל החיים שלנו. כתוב בתורה, כתוב פרשת ואלה מסעי בני ישראל. והיה, כשעם ישראל היו במדבר, היה להם 42 מסעות. אז אומר הבעל שם טוב, הבעל שם טוב אומר שכל יהודי צריך לעבור את ה-42 מסעות. יש מקומות שונים, והמסעות זה לא מסעות גשמיים, אלא זה מסעות רוחניים. זה מסעות של הנפש. כמו שהגוף הולך ממקום למקום, עכשיו הוא נמצא באזור הזה, אחר כך הוא נוסע למקום אחר, או בתוך הבית או במקום למקום, אז צריך לדעת כך גם הנפש שלנו נוסעת. הנפש שלנו נוסעת עושה מסעות, וזה נקרא אלה מסעות בני ישראל. הסיפור זה המסעות. זה שלבים שהאדם עובר בחיים שלו, כשכל העומק של הדבר זה לתת לנו הבנה, לתת לנו עצות וכלים לדעת לברר את הנשמה האלוקית מתוך הנפש הבהמית. לזהות את הרע שבתוכנו. כי כל אדם שבא לעולם הזה, יש לו בחינת רע. באמת, האמת הפנימית, העצמיות של האדם, ודאי זה רק טוב. האדם הוא כן טוב. אדרבה, השקר והרע זה כמו לבוש על הטוב. וקשה מאוד לברר אותו, וזה נקרא הבירור שלשם כך באנו לעולם הזה. באנו להכיר את עצמנו, ולזהות בתוכנו את הטוב ואת הרע, וכשאדם מזהה ולומד להכיר את הרע, אז הוא יכול לדחות אותו החוצה. ככל שאנחנו דוחים את הרע החוצה, על ידי זה אנחנו מאירים בתוכנו, ממילא מתגלה הטוב. ניתן דוגמה פשוטה לדבר, שהרבה פעמים כל אחד מאיתנו עובר את זה. אחת המידות שמאוד לא טובות ומקלקלות הרבה, גם בכלליות החברה וגם בתוך האדם, זה מידת הכעס. חז"ל אומרים שאחד המידות שמורידות את האדם מאוד מאוד בחייו זה מידת הכעס. אבל יש מצבים, ומן הסתם כל אחד מאיתנו נתקל, יש אנשים שבכלל לא יודעים כמה הכעס זה מידה לא טובה. יש כאלה שחושבים, אדרבה, ההצלחה שלי בחיים בגלל שאני כעסן. יצא לי להכיר לפני כמה שנים איזה בעל מפעל, שהיה בטוח שכל ההצלחה של המפעל שלו זה בגלל שהוא כועס, שהוא כל היום היה כועס. הוא לא יודע כמה בעצם הכעס קלקל בחיים הפרטיים שלו ועוד ועוד. אנחנו לומדים להבחין בזה, אנחנו לומדים לברר את אותם חלקים הלא טובים בתוכנו, ואז אנחנו יכולים לדחות אותם החוצה. וזה הסיפור. הסיפור זה לעזור לנו לברר את השקר. אבל צריך לדעת, יש אבל כתוב בספרים, בספרי הקבלה כתוב יסוד מאוד גדול. יש חלקים בתוך האדם שאנחנו בכלל לא מודעים להם. הפסיכולוגיה המודרנית חושבת שהיא הצליחה להשיג איזושהי השגה חדשה במאה ה-20 של השנה האחרונות, שיש תת מודע. יש כזה מציאות של תת מודע. צריך לדעת שחז"ל מדברים כבר על התת מודע, והזוהר הקדוש ועוד ספרים קדושים, כבר לפני 2000 שנה כבר מדברים על כל מושג התת מודע. לעניין שלנו, הקשר הוא שיש כוחות בתוכנו שאנחנו בכלל לא מכירים אותם. הם גם קשורים לנפש הבהמית ולנשמה האלוקית. תוך כדי הסיפור, רבי נחמן מתחיל לגלות לנו דברים גם שאנחנו לא מכירים אותם, שאנחנו בכלל לא מודעים. לכל אדם, בהכרח, לכל אדם יש דברים שהוא בכלל לא מכיר ולא מודע. אז אנחנו באמצע הסיפור, ובתוך הסיפור, הבן מלך, שעכשיו הוא עוסק בבירור הזה, אז הוא הלך לאיבוד ביער. והזכרנו שהיער, לא נחזור כרגע על כל המהלך, שיער זה מרמז על מציאות רוחנית, שזה המקור של זה, זה הזוהר הקדוש, שהיער זה צמצומים ודינים, וזה כל הזמנים הקשים שעוברים על האדם. כל פעם, בלשון הקבלה, כשאנחנו אומרים שעובר על האדם תקופה קשה, אז בלשון הקבלה הכוונה שאדם הלך לאיבוד ביער. יש לזה סיבה, וכבר קצת דיברנו למה זה דווקא נקרא ללכת לאיבוד ביער. והבן מלך האמיתי הלך לאיבוד ביער, פירוש הדבר שהוא הלך לאיבוד עם כל מה שעובר עליו, כל הקשיים שעוברים עליו, ושם הוא פגש אדם. והאדם הזה בסיפור נקרא אדם היער. והזכרנו שאדם היער, זה הכוונה היא שיש צדיקים מאוד מאוד גדולים, שהתפקיד שלהם, לכל אדם יש תפקיד בעולם הזה. התפקיד של הצדיקים הגדולים זה לעזור לנו, עם ישראל, נשמות ישראל, לעזור לכל יהודי להאיר לו אור, להאיר לו אור רוחני, שבכוח ובעזרת האור הזה, אדם יוכל לברר את מה שהוא צריך, לברר את הבירורים שהוא צריך לברר, אלא עד שהוא יגיע למקום האמיתי שלו, שזה להתייחד ולהאיר בתוכנו את הנשמה האלוקית. ובלי צדיק גדול מאוד, שהוא יעזור לנו בדרך הזאת, זה, אז אומר רבי נחמן, זה לא קשה מאוד, אלא זה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי שאדם יגיע לאמת בלי צדיק גדול מאוד. ומה הסיבה? אז את הסיבה כותב הרמח"ל בספר מסילת ישרים. אז אומר הרמח"ל בספר מסילת ישרים, שהעולם הזה זה כמו גן של מבוכים. זה גן של מבוכים, אנחנו לא יודעים איפה האמת. זה מאוד מאוד מטעה, זה מאוד מאוד מבלבל. בין האמת ובין השקר יש לפעמים זה הבדלים מאוד מאוד קטנים. אז יש במרכז הגן, אומר הרמח"ל, יש מגדל מאוד גבוה. ואנחנו, התפקיד שלנו זה להגיע למרכז הגן. והיו אנשים שכבר הגיעו. יש כאלה שכבר הגיעו למרכז הגן, והם עלו על המגדל, והם רואים את כל הגן. כאשר אנחנו נעזרים בהם, הם רואים את כל המבוכים, אז הם יכולים להדריך אותנו. הם יכולים להראות לנו איפה הדרך הנכונה ללכת. אז זה המשל שהרמח"ל אומר. אז הוא מסביר, רבי נחמן, וזה מובא הרבה בספרי החסידות, שהכוונה לאנשים על המגדל, זה הצדיקים שכבר ביררו את האמת. הם כבר נמצאים בתוך האמת. לכן הם יכולים להדריך אותנו. זה כמו שהם כבר רואים את הכל מלמעלה, הם רואים את זה ממקום גבוה, הם רואים איפה השקר ואיפה האמת נמצאים, ואז אנחנו, ברגע שאנחנו בקשר איתם, הם יכולים לעזור לנו לעבור את כל גן המבוכים. שזה כל החיים שלנו וכל העולם הזה. ואז הוא הולך איתו. הבן מלך האמיתי הולך עם אדם היער, שזה דבר, נקודה מאוד חשובה, ללכת עם הצדיק, לדעת שאני צריך עזרה. אני צריך עזרה בבירור האמת. ואז הם הלכו ביחד. הוא מספר, ואומר רבי נחמן, והלך ביחד עם אדם היער, ובאו למקום שהיו שם נחשים ועקרבים, ונתפחד מאוד. הוא מאוד פחד. הבן מלך האמיתי מאוד פחד. הוא ראה שם הנחשים והקרבים. ומחמת הפחד שאל את אדם היער, איך נעבור כאן? השיב לו, עלו גם זה ייפלא? זה, על זה אתה מתפלא. איך נעבור במקום של נחשים והקרבים? אלא, איך תיכנס ותבוא לביתי? והראו את ביתו שעומד באוויר. ואיך תכנוס בביתי? אז אדם היער מראה לבן מלך האמיתי דבר פלא. הבן מלך ראה נחשים והקרבים בדרך. אז הוא פחד, איך אני אעבור במקום של נחשים והקרבים? אז אמר לו, אדם היער, על זה אתה מתפלא, זה הפלא שלך, איך תיכנס לתוך הבית שלי? והראה לו את הבית שלו, וראה דבר פלא, הבית עומד באוויר, בית שעומד בין שמיים וארץ. אין שם שום יסודות, שום חבלים, שום עמודים, הבית הזה תלוי באוויר. ככה עומד באוויר הבית הזה. ולא רק זה, שגם אין מדרגות, אין סולמות, איך אין דרך להגיע לבית הזה. אז אמר לו, אדם היער, אתה מתפלא איך תעבור את הדרך של נחשים והקרבים. אבל אני מראה לך עכשיו דבר יותר פלא. איך תיכנס לתוך הבית שלי? איך תיכנס לבית שעומד ותלוי באוויר? והלך עם אדם היער. אז הוא הלך איתו. אז אין לו ברירה, אז הוא צריך ללכת איתו. והעביר אותם בשלום, והכניסם לביתו, והכילם והשכם והלך לו. אז זה עושה כזה דבר פלא. אדם היער, העביר אותו בשלום את המקום של הנחשים והקרבים, ולא רק זה, הכניס אותם לתוך הבית שלו. פתאום הם מצאו את עצמם בתוך הבית שלו. בלילה, והוא הלך, בלילה בא אדם היער, ונתן להם לאכול ולשתות, ולנו שמה, ישנו. לפנות בוקר התעוררו, התעוררו מהשינה, ושמעו קול צחוק גדול מאוד, כזה צחוק לא אנושי, עד שכל האילנות שהיו ביער היו רועשים ומזדעזעים. ושאל את אדם היער, שאל אותו, מה זה הצחוק הזה? מה זה הדבר, הפלא הזה, שיש כזה צחוק גדול לפני הבוקר, לפני עלות השחר, ועלות השחר נשמע ביער, הצחוק הזה. השיב לו, אדם היער אמר לו, זה הצחוק, אני אגלה לך את הסוד של הצחוק הזה. הצחוק הזה, זה היום שוחק מן הלילה. היום עושה צחוק מן הלילה. כשמגיע היום, שואל הלילה את היום, מדוע כשאתה בא, אין לי שם? ואזי שהלילה שואל את היום את השאלה הזאת, אזי היום עושה שחוק גדול, וזה מה שאתם שומעים, זה הצחוק, השחוק פה בסיפור, ואחר כך בעזרת השם נדבר על זה, למה? מה הסיבה? רבי נחמן לא אומר שהיום צוחק מן הלילה, אלא היום שוחק מן הלילה. והשאלה, מה ההבדל? מה זה משנה, צחוק או שחוק? אבל הוא אומר את הלשון הזאת, אומר, הלילה, היום עושה שחוק מן הלילה. ואחר כך נעשה היום, ואז מאיר היום, וזה הצחוק הזה שאתם שומעים בלילה, זה השחוק שעושה היום מן הלילה. והיה הדבר פלא בעיניו, שהיום עושה שחוק מן הלילה. מה זה הדבר הזה? אז עכשיו קצת נחזור על הקטע הזה שקראנו, וקצת נדבר על זה. ונזכיר, שכבר אמרנו זה בעבר, שכל משפט וכל מילה וכל פסקה בסיפורי מעשיות, זה דברים מאוד מאוד עמוקים. יש בזה סודות מאוד גדולים, וגם מה שאנחנו לומדים את הסיפורי מעשיות, הרי אנחנו נוגעים כטיפה מן הים. אז התחלת הקטע הזה, אז אומר רבי נחמן שהבן מלך האמיתי, וזה האדם היהודי, זה כל אחד מאיתנו, הולך עם אדם היער. אדם היער, כמו שאמרנו, זה אותם צדיקים, שעוזרים לנו להגיע ולברר את האמת. כשאנחנו הולכים איתם, מה הוא מתכוון? אומר, הכוונה של רבי נחמן שעכשיו אדם הולך בדרך שהוא רוצה לברר את האמת. יש שלב שאדם בכלל רדום, בכלל לא חושב שיש איזה עניין לברר איזשהו אמת, אז זה נקרא שאדם בתרדמה. אבל כשאדם מתעורר מהתרדמה, אז הוא רוצה להתחיל לברר את האמת. אז אומר רבי נחמן כלל ויסוד מאוד גדול. הדבר הראשון שאדם יתקל ברגע שהוא רוצה לברר את האמת, האדם יתקל בנחשים ועקרבים. מי זה הנחשים והעקרבים האלה? נחשים והעקרבים האלה כתוב בספרי המקובלים, שזה הכל, כמובן שזה לשון משל, לשון רמז, על עניין שהאדם צריך לעבור. הנחשים והעקרבים האלה זה כוחות רוחניים שנמצאים בתוכנו, וברגע שאדם רוצה להתחיל לחפש ולברר מהי האמת, הכוחות האלה מתחילים להתקיף אותו. וזה מתעורר, ואז פתאום האדם מתחיל מוצא את עצמו במצבים של בלבול דעת מאוד גדול, שיש לו פחדים מאוד גדולים, יש לו ספקות גדולים מאוד, והוא שואל את עצמו את השאלה, לאן אני הולך, מה יקרה איתי? ברגע שאדם מתחיל ללכת בדרך יותר רוחנית ממה שהוא מרגיל, ממה שהוא רגיל, נופלים עליו חששות ופחדים מאוד גדולים. ובפרט, כל שלב של התקדמות לאמת, חייב לעבור, האדם חייב לעבור בחינה שנקראת נחשים ועקרבים. והנחשים והעקרבים זה פחדים מאוד גדולים וספקות מאוד גדולים שנופלים על האדם. והאדם מפחד לקראת מה שצפוי. מי יודע מה צפוי לי מעבר לפינה? או אני צריך להיכנס פה באיזושהי דלת, לאיזשהו מקום חדש לגמרי. אני לא יודע מה מחכה לי, מה צפוי לי ברגע שאני אעשה את הצעד הזה. עומק הדבר זה שהאמת היא יותר רוחנית. כל פעם להגיע למקום חדש, זאת שאנחנו מגיעים למקום יותר רוחני. מה הכוונה למקום יותר רוחני? שההסתכלות שלנו והחיים הפנימיים שלנו מתחילים לשתף פה בחינות חדשות, ועיקר הדבר זה שיש השגחה פרטית, שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, הקדוש ברוך הוא משגיח על האדם. ואז אנחנו, הרבה פעמים אנחנו עומדים לפני איזושהי פרשת דרכים, שאנחנו צריכים לוותר על איזשהו הרגלים או קשרים שיש לנו עם העולם הזה, עם גשמיות העולם הזה. וזה מוליד פחד מאוד גדול באדם. כי הקשר שיש לנו עם העולם הזה, הוא נותן לנו ביטחון, הוא נותן בנפש האדם איזשהו ביטחון. ואז כשאנחנו צריכים לוותר על זה, כל פעם יש איזו בחינה שאדם צריך לוותר על זה, וזה מוליד פחדים מאוד גדולים באדם. ניתן דוגמה לדבר. הרבה פעמים נתקלנו בדבר הזה. הרבה פעמים אדם התחזק קצת ברוחניות, ואז הוא רוצה יותר ללמוד. אחד המצבים שאדם מגיע בחייו, שהוא מחליט, הוא מכיר, הוא מרגיש בלב, שהוא רוצה עכשיו לשבת יותר וללמוד, יותר ללמוד תורה, ואז כדי שהוא יוכל ללמוד יותר תורה, זה מכריח אותו שהוא יצטרך פחות לעבוד. יש בסך הכל 24 שעות ביממה, יש כמה שעות הוא צריך לישון, לאכול, להיות עם בני הבית, וכמה שעות פה שנשאר לו, כרגע, לפני שהוא התקרב, אז הוא היה רגיל לעבוד, היה לו מוסר עבודה גבוה מאוד, הוא עבד כל יום 12 שעות, עכשיו הוא צריך, הוא רוצה להתחזק, קצת בללמוד תורה, אז הוא צריך להוריד שעתיים, שלוש בעבודה. ברגע, כמה פעמים ראינו את זה, שאדם עומד לפני השלב הזה, לפני ההחלטה הזאת, פתאום הוא מרגיש פחד עצום ונורא. אם אני אעבוד פחות, איך אני אתקיים? יש הרגשה, וזה הנחשים והקרבים, שמולידים בתוכנו פחדים כאלה שנדמה לאדם מרגיש, אם אני אעשה את הצעד הזה, את הצעד הבא, של להתחזק ברוחניות, בעצם כל הקרקע נשמטת מתחת לרגליים שלי. כביכול אני מאבד את הכל. אבל זה לא רק בעניין הפרנסה, אלא זה בכל דבר ודבר. תמיד צריך לזכור כלל. כל פעם שאדם ירצה לעשות איזשהו צעד של התחזקות ברוחניות, זה ההליכה עם אדם היער, זה התחזקות באיזשהו דבר ברוחניות, מיד יפלו עליו פחדים וחששות מאוד גדולים. שמה יהיה? מאיפה אני אקבל את הביטחון, מאיפה אני אקבל את החיות שלי, מאיפה אני אקבל את הפרנסה שלי, ואדם, היצר הרע, שהוא שולח אלינו את הנחשים והקרבים, נותן לאדם הרגשה, כאילו, אם הוא יעשה איזשהו צד ברוחניות, הוא יאבד את הכל, הוא יפסיד את הכל, הוא יפסיד את עצמו, את החיים שלו. אבל צריך לדעת, יש כזה דבר, שלפני שאדם מתחזק, באיזושהי בחינה ברוחניות, הוא חייב לעבור את הפחדים ואת החששות האלה. ומה ההצעה כנגד זה? ההצעה כנגד זה, זה ללכת עם אדם היער. פירוש הדבר, ללכת עם האמת. ללכת עם האמת, יש כמה עצות איך אנחנו הולכים עם האמת, אבל ההצעה, אולי היסודית ביותר זה, שאדם צריך לזכור, יש לכל אחד מאיתנו כוח מאוד מאוד גדול, בעצם הוא הכוח הכי גדול בבריאה, יותר גדול, יותר חזק, מכל הפצצות אטום ומכל הכספים שיש בעולם ומכל התקשורת וכל הנשיאים שיש בעולם, לכל יהודי, מהאדם הפשוט ביותר עד הגדול ביותר, יש כוח יותר גדול מפצצות אטום. ומה זה הכוח הזה? לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כל פעם שאדם מגיע לפחדים, לחששות, לחרדות, מי יודע, מה צריך לעשות עם זה? צריך ללכת לדבר עם הקדוש ברוך הוא. צריך לדעת איזה רפואות ואיזה ישועות יש שמזומנות, הן בידיים שלנו, ואנחנו לא יודעים איך להשתמש בהן. ולהשתמש בהן זה דבר מאוד פשוט. פשוט להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. החפץ חיים כותב, אומר, אילו היינו רגילים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כמה צרות וכמה איסורים היו נחסכים מאיתנו על ידי זה. מדוע זה היה חוסך מאיתנו כל כך הרבה דברים? כי צריך לדעת כלל גדול. לא, אנחנו צריכים ללכת באיזושהי דרך. אמרנו, יש 42 מסעות. זה כמובן מרמז על דברים רוחניים, נפשיים שאנחנו צריכים לעבור. אנחנו, אם נרצה, אם לא נרצה, אנחנו נעבור את הדברים האלה. הדברים האלה כבר, יש דברים שכבר נכתבו ונחתמו, שאנחנו צריכים לעבור את הדברים האלה. השאלה היא, שואלים, אם אנחנו צריכים לעבור דברים מסוימים, אם כך, מה הבחירה של האדם? אז צריך לדעת, אין לנו בחירה. יש דברים שאדם צריך לעבור, ואין לו על זה בחירה. זה מסעות שאדם כבר נכתב לו. לפני שהנשמה באה לעולם, כבר נכתב לה מה היא צריכה לעבור. השאלה, בזה אין לנו בחירה. אז איפה הבחירה שלנו? הבחירה שלנו, איך אנחנו נעבור את זה? באיזה דרך אנחנו נעבור את זה? כמו שכתוב, חז"ל רומזים לנו את העניין הזה, שיעקב ירד למצרים, יוסף הזמין את יעקב, היה רעב בארץ, הוא אמר לו, תבוא, אני אפרנס אתכם, אני אחלקל אתכם, אני אדאג לכם. יוסף שלח, ואז יעקב ירד למצרים. אומרים חז"ל, אם יעקב לא היה יורד למצרים, מההזמנה של יוסף, הוא היה יורד לשם בשלשלות של ברזל. אבל יעקב בחר את הדרך הקלה. מדוע? מכיוון שהייתה גזרה, לפני הקדוש ברוך הוא, היה גזרה שיעקב ירד למצרים. וכל ההיסטוריה של עם ישראל הייתה תלויה בירידה של יעקב למצרים. אבל איך הוא יורד למצרים, באיזה דרך הוא יורד למצרים, זה לא נכתב. באיזה דרך יעקב יורד? ברגע שהוא קיבל את ההזמנה, והוא הסכים, והוא הבין שהוא באמת צריך לרדת למצרים, כי היה לו ספקות בזה, אז הוא חסך מעצמו לרדת בשלשלות של ברזל. חז"ל מלמדים אותנו פה יסוד מאוד גדול. ברגע שאנחנו לומדים להכיר את ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא, שבאמת לאמיתה, הקדוש ברוך הוא משגיח על כל אחד ואחד מאיתנו באופן פרטי. וכל אחד מאיתנו גם יכול לראות את זה. זה אמנם דבר נעלם, אבל אפשר לגלות את הנעלמות הזאת, אפשר לגלות את התעלומה, את הדבר הנעלם הזה, אפשר לגלות. מה הכלי, מה הדרך שאנחנו יכולים להתחבר ולראות את ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא? זה על ידי שאנחנו מתרגלים. זה העצה הראשונה, יש כמה עצות. העצה הראשונה היא שאדם מתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. וצריך לדעת, ברגע שאנחנו נוהגים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, פה יש אנשים שיותר קל להם, יותר קל להם להתחבר עם הדבר הזה, להתחבר עם שיחה עם הקדוש ברוך הוא. יש כאלה, זה מאוד תלוי בטבע האדם, יש כאלה שיותר קשה להם להתחבר עם הנקודה הזאת, אבל צריך לדעת, ברגע שאנחנו מתרגלים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, על ידי זה בעצם האדם, הוא לקח על עצמו פסיכולוג פרטי, פסיכיאטר פרטי, רופא פרטי, יועץ פרטי. מדוע? מכיוון שהוא יתחיל לקבל, האדם יתחיל לקבל תשובות. כשאדם מבקש דברים, בפרט שאדם עושה את זה בקביעות. עניין הקביעות פה זה דבר מאוד מאוד חשוב. כשאדם מתחיל, עכשיו עובר עליו איזו מציאות לא נעימה. ועל מי לא עובר? על כולנו עובר כל מיני מציאות לא נעימות. והרבה פעמים אנחנו הולכים ליועצים, הולכים לפסיכולוגים. עכשיו זה כתוב, רבנו האר"י הקדוש כותב, וזה מובא הרבה אחר כך בספרים שאחרי זה, שהגלות האחרונה שבה אנחנו נמצאים זה גלות הנפש. כמו שאמרנו, הזכרנו את זה כמה פעמים בעבר. ברוך השם, הרבה פעמים יש לנו כל טוב, לא חסר לנו שום דבר. הנפש שלנו נמצאת במקום לא טוב. במעשה, בעולם העשייה, לא חסר לנו כלום ולא טוב לנו. ואז הולכים לפסיכולוגים, הולכים ליועצים. אז הרבי נחמן מברסלב אומר, הפסיכולוג הראשון של האדם זה הקדוש ברוך הוא. תתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. וכמה רפואות, וכמה עברות, וכמה עצות האדם מקבל מתוך השיחות עם הקדוש ברוך הוא. אדם יש לו ספקות, אז אנחנו אומרים, במקום להתווכח על כל הספקות, יש את השם, אין את השם, זה כן אמת, הוא כן מקשיב, הוא לא מקשיב. ההצעה הכי פשוטה, פשוט תעשה דבר, תעשה ניסיון, מה אכפת לך? 10 דקות כל יום, בחודש הקרוב תדבר עם הקדוש ברוך הוא. תראה שהוא יענה לך. במקום שאנחנו נתווכח על זה ונברר את זה הרבה, תדבר איתו ותראה שהוא כבר יענה לך. אז זה מה שהוא אומר, יש נחשים ועקרבים, והנחשים ועקרבים זה כל מיני איסורי הנפש שהאדם עובר בעולם הזה, וצריך ללכת עם אדם היער. ללכת עם אדם היער, הכוונה ללכת עם נקודת האמת. אחת העצות להתחבר עם נקודת האמת, זה להתחיל להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אומר רבי נחמן, כאשר ידבר איש עם רעהו. הכוונה, כמו שמדברים עם חבר שאוהבים אותו, שמרגישים קרוב אליו, אז ככה להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. לא לעשות מזה הרבה גינונים, לא צריך לדבר בכל מיני לשונות, תדבר כמו שאתה מדבר עם חבר שלך. כך אומר רבי נחמן, כאשר ידבר איש עם רעהו. ואז אנחנו מתחילים ללכת בדרך הזאת. אז אומר בסיפור, דבר ראשון, הוא עובר את הנחשים והקרבים. כי האדם שמתרגל ללכת בדרך האמת, יעבור בשלום את כל הנחשים והקרבים. נכון שיש נחשים והקרבים, אבל הכוח שלנו, הכוח שנמצא בתוכנו יותר חזק מהנחשים והקרבים. כל ההפחדות שיש לנו, צריך לדעת, לכל אחד מאיתנו יש כוח יותר גדול. יותר גדול מכל החרדות, מכל הפחדים, מכל העצבויות, מכל הדיכאונות. בתוכנו יש כוח יותר גדול. העצה הראשונה זה ללכת בדרך של הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. אבל הוא אומר, לא רק זה. ברגע שאדם עובר את הנחשים ואת הקרבים, וכל פעם זה שלב, זה שלבים, זה ממדרגה למדרגה. אז הוא מיד מגיע לבית המופלא הזה, בית שנמצא בין שמיים וארץ. מה הכוונה, מה זה בית בין שמיים וארץ? הבית בין שמיים וארץ, זה התכלית של כל העולם. כל העולם הזה, כל מה שבאנו לעולם הזה, זה לזכות שיהיה לנו, לכל אחד מאיתנו, בית שנמצא בין שמיים וארץ. כמובן שרבי נחמן מרמז על מדרגה רוחנית, זה נקרא דעת, מדרגה דעת, שהעבודה שלנו זה לייחד, לעשות איחוד שמיים וארץ. מה הכוונת הדברים? מצד אחד, כולנו חיים פה בעולם הזה, וגם מציאות העולם מכריחה אותנו ומאלצת אותנו להתייחס למציאות העולם. אדם צריך להביא פרנסה, אדם יש לו כל מיני תחביבים, כל מיני עיסוקים, שכל העיסוקים וכל המציאות שלנו קשורה עם העולם הזה. אנחנו חיים בעולם הזה, אנחנו מתפקדים בעולם הזה. וממילא, בזה, מצד זה, אנחנו מחוברים עם הארץ. זה הקשר שלנו עם העולם הזה, עם הארץ. אבל, אומר רבי נחמן, האדם צריך לדעת שיש לכל אחד מאיתנו גם חלק. זה חלק רוחני, זה חלק פנימי בתוכנו, שבו אנחנו מחוברים עם שמיים, מחוברים עם עולמות רוחניים עליונים. כמו שאנחנו מחוברים עם הארץ, אנחנו גם מחוברים עם הבחינה הכי מנוגדת לארץ, זה נקרא מחוברים עם שמיים. ומה הכוונה מחוברים עם שמיים? בתוכנו, מצד חלק הנשמה האלוקית שבתוכנו, אנחנו צריכים איזשהו חיבור עם מציאות רוחנית עליונה. לאדם היהודי לא יהיה טוב בחיים שלו, לעולם הוא לא יהיה מאושר שיהיה לו רק את הארץ. אם האדם יחיה, וגם אם יהיה לו את ההצלחות הכי גדולות, יהיה לו את ההצלחות הכי גדולות בעולם הזה, בכל דבר ודבר יהיה לו את השלמות, את הדברים הכי טובים, עם כל זה לעולם הוא לא יהיה באמת מאושר ובאמת מלא ושמח. מדוע? מכיוון שיש בתוכנו חלק שצריך בכלל דבר אחר. כמו שבאדם יש צורך לאכול, ואם אדם לא יאכל, אז לאט לאט הוא ימות, הוא לא יכול לחיות ולהתקיים, כי זה חלק שהוא צריך, זה בחינה שהוא צריך, כך גם צריך לדעת, יש בתוכנו חלק שצריך מזון רוחני. מזון רוחני הכוונה להתחבר ולהתקשר עם עולמות רוחניים עליונים, הקשר שלנו עם העולמות האלה, הוא ממלא אותנו. השלמות של האדם בעולם הזה, רק שהוא מחבר עם שני העולמות, גם עם שמיים וגם עם ארץ. מצד אחד, יש את העולם הזה שאנחנו צריכים לתפקד בו, אבל בד בבד אנחנו צריכים גם לראות איך אנחנו מתחברים עם העולמות הרוחניים. מה עם העולמות הרוחניים? העולמות הרוחניים זה הקשר שלנו, של כל אחד מאיתנו, עם הקדוש ברוך הוא ועם התורה. מהי התורה? חושבים שהתורה זה איזשהו כמה ספרים שכתבו, והם חכמים, מי שקצת מכיר, אז הוא יודע שגם הם ספרים חכמים מאוד, אבל באמת לא זה המהות הפנימית של התורה. המהות הפנימית של התורה, זה יש, בחוכמת התורה, בספרי התורה, יש אין סוף ספרים ואין סוף חוכמה. זה החוכמה היא אין סופית. על ידי שאנחנו לומדים את התורה, ועל ידי שאנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא, הנשמה שלנו מתחילה לקבל את הצורך, את החסרונות שלה. החוכמה של התורה, אנחנו הרבה פעמים, אנחנו לא יודעים את זה, אבל אנחנו צריכים בשביל עצמנו את החוכמה של התורה. לאדם חסר בחיים שלו, כל אחד יש לו חלק אחר, כל אחד יש מידה אחרת ובחינה אחרת, אבל ברגע שאין לנו את החוכמה של התורה, חסר לנו משהו בנשמה. מדוע חסר לנו בנשמה? מכיוון שכל אחד מאיתנו, כל אדם, רוצה להבין מה קורה איתו. רוצה להבין מה הולך פה. מה זה הסיפור הזה של כל ההשתלשלות שעוברת על כל אחד ואחד מאיתנו. ולמעשה, כל האנושות, מאז שהקדוש ברוך הוא נתן את מתנת השכל, כל האנושות מנסה להבין את החידה הזאת. מה יחידת החיים? מה קורה? למה עוברים עליי מה שעובר עליי? למה קורים סביבי כאלה דברים? אם זה אצל החברים, אם זה אצל כלל עם ישראל, אם זה במדינה, אם זה במשפחה, אם זה בתוכי. מה קורה פה? אם אדם קצת יושב ומתבונן, הוא רואה פה ג'ונגל, הוא לא רואה פה איזשהו סדר, הוא לא רואה איזשהו חוקיות. התורה, לה יש את הכוח להעיר לנו הבנות להבין מה קורה. מה קורה בכלל בעולם הזה? ולאט לאט האדם מתחיל להכיר את עצמו יותר ויותר בעומק הדבר. הוא מתחיל לקבל הבנות יותר ויותר על החיים שלו, על מה שקורה איתו, מה שקורה סביבו. לכן, באמת, באמת לאמיתה, האדם משתוקק מאוד ללמוד תורה, ולו רק מצד זה שהוא יבין מי נגד מי, מה הולך פה, מה קורה, מה קורה איתי, מה קורה עם כל הסביבה שלי. ואז ברגע שאדם יש לו הבנה, לאט לאט הוא מתחיל לגלות בתוכו רבדים יותר ויותר פנימיים. שההבנה שהתורה וההתחברות עם הקדוש ברוך הוא נותנת לנו, היא עוזרת לנו לחשוף בתוכנו חלקים פנימיים שחסרים לנו. כי חסר לנו התחברות עם עצמנו, עם נקודות יותר ויותר פנימיות. וזה נקרא, הדרך הזאת היא שאדם מצד אחד חי בעולם הזה ומתפקד בעולם הזה, אבל בד בבד גם הוא מתחבר עם עולמות רוחניים יותר ויותר רוחניים ועליונים, זה השלמות, זה נקרא השלמות. זה נקרא בית בין שמיים וארץ. למה זה נקרא בית? כי הבית, חז"ל אומרים שהבית, המציאות של בית זה המקום של המנוחה והשלווה של האדם. בית זה לא רק ארבע כתלים. יכול להיות שאדם יש לו ארבע כתלים, יש לו ארבע קירות, ובארבע קירות יש 500 מטר מרובע, הווילה הכי מפוארת בעולם, חמש קומות, ויש שם בריכת שחייה, ולאדם בזה בכלל אין בית. בטאבו רשום שיש לו את הבית, אחד העיקרים בכל גוש דן, אבל באמת, באמת אין לו בית. מדוע? כי בית זה לא רק מציאות, מציאות גשמית. עיקר העניין של בית זה שאדם, יש מקום שאדם מגיע ומוצא את השלוות הנפש שלו. לכן חז"ל אומרים שכשאנחנו יוצאים החוצה ונלחמים במה שאנחנו נלחמים ומתמודדים במה שאנחנו מתמודדים, הנפש נמצאת במקום מסוים, במקום של התמודדות. זה חשוב, אבל מקום של חיות. אבל כל אדם רוצה לחזור אחת לכמה זמן אל מקום של המנוחה, אל המקום של הרגיעה, אל המקום של שלוות הנפש. זה המושג של בית. זה ההבדל בין בית ובין חוץ. בחוץ אנחנו מתמודדים. בבית אנחנו נחים. בבית אנחנו מגיעים לאיזשהו מקום עם עצמנו. אם לאדם יש את הבית שעולה 10 מיליון דולר, אבל ברגע שהוא מגיע לבית הוא לא מוצא שלוות הנפש, אין לו בית. למרות שזה רשום בטאבו. הוא יכול, הוא ימכור את זה, הוא יקבל את כל הכסף. אבל באמת אין לו בית. מצד שני, יכול להיות שלאדם יש חדר וחצי או שני חדרים, ואנחנו מכירים גם משפחות שגרים ב-50 מטר הרבה מאוד נפשות, ויש להם בית. מדוע יש להם בית? כי יש להם רגיעה, יש להם שלוות הנפש. לכן רבי נחמן משתמש פה במושג בית. אומר, מתי האדם זוכה שיהיה לו בית? שהבית הזה תלוי בין שמיים וארץ. כשהאדם זוכה בתוכו לעשות את האיחוד הזה, לייחד גם את כוחות ומציאות העולם הזה, ולחיות נכון עם התמודדויות העולם הזה, בד בבד, גם עם המציאות הרוחנית היותר עליונה, והוא מוצא איזושהי הרמוניה, איזושהי שלומיות בתוכו, בין שתי הבחינות האלה, אומר רבי נחמן, אז יהיה לו בית. עד אז לאדם לא יהיה בית. הכרנו, יצא לי להכיר לפני הרבה מאוד שנים, אדם שמאוד מאוד הצליח מבחינה כספית, וכל שנה הוא היה בונה בית והיה עובר בית. היה כל שנה עובר בית. אז פעם אחד אמר לי, תראה איך הוא מצליח שכל שנה עובר בית. אמרתי לו, אתה יודע, אני רוצה לספר לך משהו. האדם הזה חי כמו בדואי. כל שנה הוא, גם אצל הבדואים, כל תקופה הם נודדים עם האוהלים שלהם. אז הוא חושב שהוא מצליח, אבל הוא לא מצליח. אין מקום שהוא מוצא את עצמו. אין מקום שהוא מוצא את שלוות הנפש שלו. רק זה יותר קשה מבדואים. אצל הבדואים זה בסך הכל לפרק אוהל, לקחת כמה סכים ועוברים ממקום למקום. הוא צריך לפרק בית, בתים שלימים, להעביר ריאות. אז כדי לזכות לבית אמיתי, זה מה שאומר רבי נחמן. הבית זה בין, הבית זה שזוכים שיהיה בית בין שמיים וארץ. וזה נקרא הבחינה האמיתית. ואחר כך, כשהיו בבית, ככל שאדם זוכה לקנות את המקום הזה, לקנות את הבחינה שנקראת בין שמיים וארץ. וצריך לדעת, מכיוון שהדברים הם מרמזים על דברים רוחניים, אין הכוונה שיש מצב אחד של לקנות או להגיע לבית בין שמיים וארץ, אלא זה אין סוף מדרגות. זכינו להגיע לאיזושהי בחינה, אבל צריך לדעת, לא סיימנו פה, אלא זה סולם. כמו בחלום של יעקב, מוצב, סולם מוצב ארצה וראשו בשמיים. תמיד יש לשפר את זה. הכוונה להגיע ליותר שלמות פנימית. אין סוף עבודה. בעולם הזה תמיד אנחנו עולים מדרגה לדרגה, משלב לשלב. אבל כל פעם שאנחנו מגיעים למקום חדש, לבית חדש, והכוונה למדרגה חדשה של דעת, של הבנה בין שמיים וארץ, לדעת איך לעשות את האיחוד הזה, איך לאחד בתוכנו את שתי הבחינות האלה שהן מאוד מנוגדות, וזה התורה נותנת לנו את הכלים לעשות את האיחוד הזה, ואז, אומר רבי נחמן, מתחילים להיפתח לאדם את העיניים. וזה כתוב בספר ליקוטי מוהר"ן, יש תורה בליקוטי מוהר"ן שאומר רבי נחמן שכל פעם שאדם מתקרב אל האמת, נפקחים עיניו. ומה הכוונה נפקחים עיניו? העיניים, כמו שיש עיניים גשמיות, יש גם עיניים רוחניות. עיניים רוחניות, הזוהר כזה שאומר, זה נקרא עיני השכל. הכוונה שאדם מקבל הבנות חדשות. כל כניסה לבית, בין שמיים וארץ, הוא מתחיל לפתוח לאדם את העיניים. פירוש הדבר שאדם מקבל הבנות חדשות. ההבנות האלה זה הסתכלויות חדשות לגמרי, שאדם מתחיל להבין את עצמו, את החיים, את המציאות שלו, מה התפקיד שלו, מה הוא צריך לעשות בעולם הזה. עד כמה ההבנות אפשר להשיג בעולם הזה? אז אומר רבי נחמן, עד אין סוף. צריך לדעת, גם אם האדם כבר זכה לחוכמה עצומה ומופלאה, ויש צדיקים שראינו את זה, ראינו בספרים שלהם, יצא לנו גם לדבר איתם, זה חוכמה עצומה ומופלאה. יש צדיקים שכפשוטו יודעים סודות עצומים מאוד, שהיו באים לרבנו אריה הקדוש, לפני שבן אדם היה מגיע אליו, אז הוא כבר היה יודע למה האדם בא, ומה הוא צריך לשמוע, ומה הוא צריך, מה הולך להגיד. הרבנו אריה הקדוש, יש ספר על חייו, שנקרא שפחי רבנו ארי, אז שם הוא מספר לתלמיד שלו, הגדול, קראו לו רבנו חיים ויטל, התלמיד של הארי. אז הוא היה אומר לו, עכשיו, פלוני, מגיע אליי, הוא אומר לו מאיפה הוא מגיע וכל מה ש... איך הוא יודע? מאיפה הוא יודע? הוא עוד לא הגיע אליו הביתה, מאיפה הוא יודע? יש כאלה חוכמות, כאלה השגות, שאדם יכול לדעת דברים עצומים ונוראים, נפלאים מאוד. אז אנחנו לא במדרגה הזאת, אנחנו לא מתעסקים בכאלה דברים. אבל לגבי המציאות שלנו, צריך לדעת, אנחנו יכולים להשיג עוד ועוד הבנות, ואין סוף להבנות האלה. בעולם הזה כמה שאדם יכול להשיג, זה אין סוף. ואז, כשהם היו בבית, וכשהיו בבית, הכוונה התחיל להתקיים בתוכם איחוד שמיים וארץ, התחילו לחיות על פי היסוד הזה, אז שמעו את כל הצחוק הזה ביער. מה זה הצחוק הזה? זה גילוי. קוראים להם כל מיני דברים בתוך הבית. בתוך הבית הזה קוראים להם כל מיני דברים. כל דבר זה גילוי. זה גילוי של דעת חדשה. ורק בדרך משל, רבי נחמן מספר לנו את זה. ואז, לפנות בוקר, הם שמעו כל צחוק עצום ונורא ביער, כל צחוק הזה שלא, אף אדם בעולם לא שמע כזה צחוק. כל העצים הזדעזעו מכל הצחוק הזה שהיה ביער. ואז הם שאלו את אדם היער, מה זה הצחוק הזה? ואז הוא אמר להם את הדבר הפלא הזה. והיום שוחק מן הלילה. כשהיום בא, הלילה שואל את היום, מדוע כשאתה בא אין לי שם, ואזי היום עושה שחוק מן הלילה. וזה הצחוק שאתם שמעתם. ואז בא היום וזהו, וזה נגמר הצחוק הזה. מה עומק הדבר? יום ולילה מרמז... היה איתו עוד מישהו. אבל אנחנו לא נכנסנו לכל הנושא של עוד מישהו שהיה איתו. מכיוון שזה עוד נושא שלם. זה עוד נושא שלם, מי זה האדם שהולך איתו. הוא מסביר להם את העניין של היום שעושה צחוק מן הלילה. כדי להבין את עומק הדבר, אנחנו צריכים קצת להבין מה הכוונה, דבר ראשון, מה זה לילה ומה זה יום. לכל דבר בעולם שלנו יש, בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב בפרשת בראשית, והיה ערב והיה בוקר, היה יום, היה לילה, והיה הרי אלוהים את האור כי טוב, וההבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ולאור קרה יום ולחושך קרה לילה. כל מה שכתוב בראשית, שנברא כל סדר בריאת העולם, זה מרמז על מציאויות רוחניות. כל דבר ודבר בעולמנו יש לו שורש רוחני. מהדבר הקטן ביותר עד הדבר הגדול ביותר. אין שום דבר שהוא סתם בעולם. כל דבר יש לו סוד, יש לו חוכמה, יש לו עמקות. למה הדבר הוא כפי שהוא בצורה הזאת ולא בצורה אחרת? היום והלילה זה אחד משתי הבחינות שבספר הזוהר הקדוש ובכתבי רבנו ארי, ספרי המקובלים מרבים מאוד מאוד לדבר על עניין היום והלילה. זה אחד הנושאים הכי מרכזיים להסביר מה זה עניין היום ומה זה עניין הלילה. זה שני מצבים שהאדם, כל אדם עובר. כמו שאנחנו לפעמים נמצאים בלילה ולפעמים אנחנו נמצאים ביום, בפשטות של העולם, כך גם מבחינה נפשית ורוחנית, לפעמים אנחנו נמצאים בלילה, לפעמים אנחנו נמצאים ביום. לילה זה נקרא היעדר הדעת, צמצום הדעת. יש כזה מצב שנקרא בספרי החסידות קטנות המוחין. פתאום המוח של האדם מתקטן כביכול. והיכולת שלו להבין דברים, לראות דברים, לחוות דברים, פתאום האדם מרגיש שהוא נהיה מצומצם וקטן. זה נקרא מציאות הלילה. כל אחד יכול לראות את זה. יש ימים, אנחנו פותחים את העיניים בבוקר, אנחנו פתאום רואים יום שהכל הולך טוב. האדם מאיר בתוכו איזה אור, וכל היום הזה זה הולך יום של הצלחה. עכשיו, אם הוא ילמד משהו או שהוא יעסק במשהו, זה יהיה מתוך איזושהי בחינה של גדלות פנימית, המציאות הזאת. הזמני הגדלות זה גדלות הנפש, גדלות הדעת, זה נקרא מצב היום. מצב הלילה זה נקרא קטנות הדעת. לפני כמה זמן מישהו בא ואמר לי, תשמע, אני קרא לי דבר פלא. הוא לומד בישיבה, הוא אומר לי, שלושה שבועות אני לומד בישיבה. הוא לומד יותר, אבל שלושה שבועות האחרונים. הוא אומר לי, כל ספר שאני פותח, אני יכול להסביר, אני החכם הכי גדול, כל דבר אני מבין. ואני רואה בזה פירושים ותירוצים וקושיות והבנות, ואני חי את זה, ואני שוחק כמו דג במים, בכל נושא שאני לומד. אומר, עברו השלושה שבועות האלה, עברו השבע שנים הטובות. אומר, יום אחד אני בא בבוקר, ואני רגיל, אני כל דבר אני מבין, אני פותח ספר, אומר, היה לי יותר קל לקרוא אותיות בסיני. לא מבין כלום, אני לא מבין פתאום מה כתוב פה. אז הוא שאל אותי, איך זה יכול להיות? הוא אומר, מה, קרה לי משהו, אולי נפגעתי ממשהו, אולי אני פגוע בנפש? אמרתי לו, לא, זה דרך העולם. והערב והבוקר. יש יום ויש לילה. יש זמנים של גדלות, זה נקרא גדלות המוחין, גדלות הדעת. מה שאדם יעשה בימים האלה, האדם יזכה להבין מאוד כל דבר ולהצליח בכל דבר. בזמני הקטנות, אז האדם נופל לקטנות הדעת, לצמצום. לצמצום המוחין זה נקרא. קטנות הדעת וצמצום המוחין. זה השורש של היום והלילה. הקדוש ברוך הוא ברא יום ולילה, שדרך זה הוא מלמד אותנו ומרמז אותנו. והוא אומר לנו, תדעו לכם, אתם צריכים לעבור כך וכך שנים בעולם הזה, יהיו לכם זמנים של יום, ותדעו לכם, יש גם זמנים של לילה. ויש שיחה, יש בירור בין היום ובין הלילה. שהלילה, כשמתחיל היום להעיר, אז הלילה שואל את היום, למה כשאתה בא, הקטנות הדעת שואלת את גדלות הדעת, למה כשאתה בא, אין לי שם? ואז היום עושה מזה שחוק גדול. עושה מזה שחוק גדול. זה צריך קצת להבין מה כוונת הדברים. כשאנחנו נמצאים בזמני הקטנות, יש לנו איזשהו ראייה וגם קבלה של המציאות שלנו. כשאדם הוא נמצא בצמצום הדעת, בקטנות הדעת, כל דבר ודבר שאדם עושה או שעובר עליו, הוא לוקח את זה בפנימיות שלו, מבחינה רגשית, מאוד מאוד חזק. דוגמה, אדם עכשיו בקטנות הדעת, ובא מישהו קרוב עליו ואמר לו איזו מילה לא יפה. אחרי הכל כולנו בני אדם, וכולנו לפעמים לא מדברים בדיוק באמת איך שצריך לדבר. הרבה פעמים זה קורה גם בתוך הבית, בתוך המשפחה, או בין חברים קרובים. הגמרא אומרת, ככל שאנשים יותר קרובים, אז יש כזה מצב שהלב גם יותר גס. מה הכוונה? ליבו גס בה. יש מושג כזה בגמרא. הכוונה, ככל שאנשים יותר קרובים, הם יותר פתוחים להגיד מה שהם מרגישים. ואז לפעמים אנחנו אומרים לנו, לא בדיוק את המילה הכי הכי מכובדת, קצת ביזיון, מבזים אותנו קצת. כשאנחנו נמצאים בקטנות הדעת, כל אחד יכול לבדוק את עצמו ולראות איך הוא קיבל את הביזיון או את הצמצום שצמצמו אותו, דיברו אותו לא כראוי בזמן הקטנות. האדם לוקח את זה ללב, והוא נכנס לרגש, ולמה רגשו גויים? הוא כולו עכשיו נמצא בתוך איזו מציאות, והוא כועס, והוא מקפיד, ולפעמים יש אנשים שהולכים עם מחשבות, למה הוא אמר לי או למה הוא עשה לי ככה שעות וימים שלמים, למה הוא עשה לי? אז אומר רבי נחמן, תדע לך, זה, כל זה, זה בגלל שאתה בלילה. בגלל שאתה בקטנות הדעת, בצמצום הדעת, אתה כל כך לוקח ללב את מה שקורה לך. אחר כך, האדם שזוכה לקבל ביזיון בזמן היום, בזמן גדלות המוחין, אז בא מישהו ואמר לו איזו מילה לא יפה. אז מה באותו רגע? אם הוא בגדלות, מה הוא חושב באותו רגע? מסכן, מה הוא... זה. כנראה שעובר עליו כזה צער, כנראה שהוא בתוך לילה, הוא בכזה קטנות, אכן הוא דיבר איתי בכאלה דיבורים. פתאום האדם מבין אותו מאוד, ואדרבה, לא רק שהוא לא כועס עליו, הוא מלמד עליו זכות. ואם מישהו אחר יקפיד עליו, הוא יגיד לו, למה אתה מקפיד עליו? מסכן. זה שהוא יתנהג בצורה כזאת, כנראה מי יודע מה עבר עליו שהוא דיבר בצורה כזאת. אתה יודע שהוא לא בן אדם רב, אם הוא אמר ככה. ההסתכלות בזמן הקטנות ובזמן הגדלות, זה שתי הסתכלויות הופכיות. הופכיות. כל החיים שלנו בעולם הזה, צריך להבין שיש לילה ויום יחסי. בתוך החיים שלנו יש זמנים של לילה, זמנים של יום, זמנים של קטנות, זמנים של גדלות, המוחין והדעת. אבל גם כל העולם הזה ביחס לעולם הבא, מה זה העולם הבא? העולם הבא זה הזמן שיהיה שמשיח צדקנו יבוא, ואז יתגלה אור, אור גדול מאוד, זה אור היום, ותמלא הארץ דעה כמים לים מכסים. מה אז נעשה? מה, כשיבוא האור הגדול הזה, הדת הגדולה הזאת, ואז נזכה ליום אמיתי. עכשיו אנחנו בתוך, בכלליות, אנחנו בתוך לילה. רק בתוך הלילה לפעמים יש יותר יום, יותר אור, פחות אור, אבל בכלליות אנחנו נמצאים, בכלליות אנחנו נמצאים בקטנות הדת. יש בזה יחסיות. יבוא משיח צדקנו, הדבר הראשון שיהיה זה אור חדש על ציון תאיר. יתגלה יום חדש, יום שאנחנו בכלל לא מכירים. יתגלה דעת עצומה מאוד, ועל זה כתוב, ותמלא הארץ דעה כמים לים מכסים. ואז אתם יודעים מה אנחנו נעשה? ספר לכם מה אנחנו נעשה. יבוא משיח צדקנו. הרבה שואלים, איפה המשיח? מה נעשה שיבוא משיח? ספר לכם מה יקרה שיבוא משיח. שיבוא משיח, כל אחד ייקח כיסא מתקפל, ישים את זה עם כמה חברים שלו, יישב, ויהיה צחוק עצום ונורא. כולם יצחקו צחוק עצום ונורא. למה יצחקו? כי כל אחד ייזכר איך הוא קיבל דברים בזמן הלילה. ואז יבוא, ישבו כמה חברים, ואחד מהחברים, רובן, יגיד, אתה יודע, אני זוכר שלפני כמה שנים, כל אחד ייזכר בכל, פתאום הוא ייזכר, אתה יודע, מישהו פגע בי. אתה יודע, 4 ימים אני הסתובבתי עם כאלה רגשות, כאלה כעסים, כאלה הקפדות על זה שהוא פגע בי. עכשיו, שמתגלה אור היום, פתאום הוא הראה, הוא בכלל לא פגע בי. לא היה פה שום פגיעה. היה שפה איזושהי הנהגה מסוימת. הקדוש ברוך הוא ראה שאולי, דוגמה, אולי הלכתי קצת לישון, הייתי רדום, ואז הקדוש ברוך הוא רצה להעיר אותי. אז הוא שלח מישהו שיגיד לי איזו מילה שתכיס אותי כדי לעורר לי את הנשמה. פתאום האדם יקבל, יראה הבנות כל כך חדשות על כל מה שקרה לו, כל מה שעבר עליו כל ימי חייו. ורבי נחמן אומר, מה משיח יעשה עם כל אחד ואחד? אומר רבי נחמן, משיח יגיד לאדם מה נעשה איתו מהיום שהוא נברא עד הרגע הזה. פתאום אדם יקבל ראייה חדשה והבנה חדשה לגמרי על כל המאורעות שלו. אז מה על זה, על מה אומר דוד המלך על הזמן הזה? אומר דוד המלך, אז ימלא שחוק פינו. אז בזמן הזה ימלא שחוק פינו. על מה ימלא שחוק פינו? על השטויות שהיינו בתוכם. על זה אנחנו בעצמנו נצחק. על כל מה שכל כך לקחנו ללב, ונפלנו, והצטמצמנו, ועלינו, וירדנו, כמה מלחמות עשינו, ואנחנו נראה, זה בכלל לא היה אמת. זה כל זה היה המציאות של הקטנות. ועל זה נאמר שהיום עושה שחוק מן הלילה. הלילה אומר, אין לי שם. זה צריך להבין, למה הלילה אומר, אין לך, למה אין לך שם? יש לך שם, לילה. לא, אבל אז יתגלה שגם לא היה ללילה שם. זה אנחנו צריך להבין, למה? למה אין ללילה שם? אבל הסוד של השחוק, שהיום שוחק מן הלילה, וזה מכוון, כתוב שחוק ולא שחוק, ולכן דוד המלך גם אומר, בי מכוון בתהילים, אז ימלא שחוק פינו, לא צחוק פינו. צריך להבין מה ההבדל בין זה לבין זה. אז השחוק, הסוד של השחוק זה, שיתגלה כזה דעת, יתגלה כזה דעת, ואז אנחנו נבין, שכל מה שחשבנו וניתחנו את מה שקורה לנו, זה היה בכלל עניין אחר לגמרי. זה היה, כל זה היה הסתכלות ממציאות הקטנות, ממציאות קטנות הדעת. ובאמת מה שקרה לנו, זה דברים אחרים לגמרי. ועד רבה, לעתיד לבוא גם אז אנחנו נראה שבאמת לא היה שום דבר רע. נדמה לאדם, היום נדמה לאדם שקורים דברים רעים. אבל לעתיד לבוא, אחד מסיבות השחוק זה יהיה, יהיה כמה סיבות שיהיה שחוק, אבל אחד מסיבות השחוק זה יהיה, שחשבנו שהיו דברים רעים, חשבנו שיש פה דברים שליליים, ואנחנו נראה שלא היה שום דבר שלילי. מהדבר הקטן ביותר, עד כחוט השערה, עד הדבר הגדול ביותר, כל משך זמן העולם, מעולם לא היה שום דבר רע. אבל מה זאת אומרת לא היה דבר רע? מי לא יכול להעיד שהוא ראה, חווה, הרגיש, ראה באחרים, בעצמו, דברים רעים? עכשיו כן. עכשיו אנחנו אומרים שיש דברים לא טובים. אבל לעתיד לבוא, היום, גדלות הדעת יגלה לנו שזה לא היה דבר רע בכלל. המשל הדבר, שכמו שהחולה שהולך להתרפות אצל בבית חולים, אז מה עושים לו הרופאים? מי שלא מבין ולא יודע שזה בית חולים, לא יודע שיש מושג של רפואה ומושג של חולים, אז מה הוא, שהוא מסתכל בחיצוניות, איך הוא רואה את הרופאים? אני רוצה להגיד לכם, רואים את הרופאים כאנשים הכי אכזרים בעולם. זה נורא והיום מה שהם עושים. הלוא הם לוקחים סכינים, חותכים בני אדם, מכניסים להם מחתים, שואבים להם דם, מסכנים האנשים האלה, רואים שהם מרגישים לא טוב. לא רק זה, יש אנשים עם חלוקים לבנים שמתעללים באנשים האלה. כשאדם אין לו דעת, הוא לא יודע מה זה בית חולים, הוא לא יודע מה זה רפואה, הוא רואה את הרופאים כאנשים הכי אכזרים בעולם. אבל כשאדם יש לו דעת, מה הוא אומר לרופאים אחרי שיצא מבית חולים? על הקיר של הבית חולים רואים, תודה רבה לצוות הרפואי המסור שטיפל בי. זכיתי להבריא, להתרפות בזכות המסירות נפש. שימו לב, מה ההבדל בין אדם שרואה את הרופאים כאנשים הכי אכזריים בעולם, בין הבן אדם שאומר לרופאים תודה רבה? איפה ההבדל? רק בדבר אחד, בדעת. כל זה רק בדעת. שאדם לא יודע מה זה רפואה, לא יודע מה זה בית חולים, לא יודע מה זה רופאים, הוא רואה אותם כאנשים הכי אכזריים בעולם. כשאדם יודע את מה זה רפואה, מה הוא אומר? הוא אומר לאותם אנשים שהוא רואה אותם הכי אכזריים, הוא רואה אותם כאנשים מלאכים בלבן, עוזרים לו, מסרו את הנפש, ימים ולילות, עד שריפו אותו, ובזכותם הוא יצא מבית חולים והתרפא. כל ההבדל זה בדעת. זה משל. הנמשל זה כל העולם, זה כל החיים שלנו, זה כל המציאות. כשאנחנו בתוך הלילה, אנחנו רואים שיש רע. כשאנחנו נהיה בזמן היום, במדרגת היום, כשאנחנו נהיה במדרגת היום, אז אנחנו נראה שמעולם לא היה רע. כל זה נקודת הדעת. מתי הדעת הזאת התבלבלה? מתי היה את הבלבול הזה שהדעת שלנו התחילה להתערבב? שאנחנו רואים שיש טוב ויש רע, ואנחנו מבררים את זה. זה הסוד של חטא אדם הראשון. אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא ברא אותו. היה לו הכל טוב. מה שהיה לו עולם מופלא מאוד. כשהוא נברא היה לו עולם מופלא מאוד. אבל לא נזלזל בו על הטעות שהוא עשה, כי זה צריך לדעת, אחד הדברים העמוקים ביותר זה להבין את החטא שלו. למה הוא הלך לאכול מעץ הדעת טוב ורע? זה אנחנו לא מדברים, כי זה נושא שלם בפני עצמו. זה לא דבר פשוט מה שהוא עשה. אבל אחרי כל הסיבות, מה הוא עשה? הקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, יש פה בגן עדן, בגן הזה יש עץ אחד. העץ הזה נקרא עץ הדעת טוב ורע. ממנו אל תאכל. אני אומר לך, תאכל מכל עץ הגן, מכל העצים, תאכל. מהעץ הזה אל תאכל. הוא הלך, היה לו סיבות שלו, הוא הלך ואכל מעץ הדעת. כשהוא אכל מעץ הדעת, מה קרה? השתנה כל המציאות שלו. יש מציאות האדם לפני החטא, יש מציאות האדם אחרי החטא. מה השתנה אצל אדם הראשון מלפני החטא אחרי החטא? העץ עצמו מלמד אותנו. העץ נקרא עץ הדעת טוב ורע. לפני שהוא אכל ממנו, היה לו דעת לאדם הראשון, אבל איזה דעת הייתה לו? הוא ראה איך שהכל טוב. מיד שאחרי שהוא אכל מעץ הדעת, נכנס בו דעת חדשה. מעכשיו העולם מעורבב מטוב ורע. יש לו דעת חדשה שמעורבבת מטוב ורע. העבודה שלנו זה לחזור למצב של אדם הראשון לפני החטא. לראות איך הכל לטובה. זה הסוד של היום והלילה. זה הגאולה שאומר רבנו הארי הקדוש, זה כתוב בספר הידוע שלו שנקרא עץ חיים, שהוא יסוד כל ספרי הקבלה, אז הוא כותב שעניין הגאולה זה להביא את כל העולם, להביא למדרגה שהיה אדם הראשון לפני החטא. זה כלול הרבה דברים בדבר הזה, אבל אחד הדברים הראשונים והיסודים ביותר זה פתאום אז התגלה הדעת שלפני החטא. עכשיו אנחנו בדעת מסוימת. הדעת הזאת יש טוב, יש רע. לעתיד לבוא התגלה דעת חדשה, איך שהכל לטובה. זה סוד, זה הסוד שהשחוק צוחק מן הלילה. אבל פה מתעוררת פה שאלה. אם רבי נחמן אמר לנו קצת סודות, הוא אמר, יבוא יום, יבוא זמן גאולה, יבוא אור גדול, נראה שהכל לטובה. אחרי הכל, אנחנו צריכים לדעת, לרבי נחמן היה יסוד גדול. הוא לא אמר דברים שאין בהם חשיבות הלכה למעשה. זאת אומרת, אם הוא מספר לנו, רבי נחמן מברסלב ידע הרבה חוכמות, הוא ידע הרבה סודות. הוא גילה לנו מעט מאוד מתוך מה שהוא ידע. אבל מה גרם לו ומה קבע אצלו לגלות לנו דברים? אז אומר, התלמיד שלו, רבי נתן, אומר יסוד מאוד גדול. הוא גילה לנו דברים שנוכל ללמוד מתוכם דברים הלכה למעשה. אחרי הכל, אנחנו היום בלילה עדיין. נכון, אנחנו לפנות בוקר. מתחילים כבר לשמוע קצת את הצחוק בעולם הזה. זה כבר לפנות בוקר מתחילים לשמוע את הצחוק הזה. זה קצת, שומעים את זה בדור שלנו. אבל עדיין אנחנו נמצאים בזמן הלילה. עד שהקדוש ברוך הוא לא יביא את היום, לא יהיה יום. עדיין אנחנו בבירורים האלה, עדיין אנחנו עוברים קטנות וגדלות. מה הסיבה? אומר, שואל רבי נתן, מה הסיבה שהוא גילה לנו את זה? למה הוא אמר לנו את כל הדרך הזאת, את כל התורה הזאת, שיש לילה וקטנות, ויש זמן של יום וגדלות, ואז ימלא שחוק פינו? אז אומר רבי נחמן, דבר מאוד גדול. אומר, נכון, אנחנו עדיין בלילה, אבל יש מצבים וזמנים שאדם צריך לעשות הלוואה. לעשות הלוואה, להלוות. להלוות מן היום אל הלילה. אתה יודע, יהיה כזה זמן, עכשיו לימדתי אותך, אומר רבי נחמן, לימדתי אותך שיש כזה דבר, יש זמן של גדלות, יש זמן של שחוק, יש זמן של יום, יש זמן של גאולה, יש זמן של לחזור למקום אחר לגמרי, לדעת אחרת לגמרי, אתה עדיין לא נמצא שם, אנחנו עדיין לא נמצאים שם, אבל מותר לנו, ולא רק מותר לנו, אנחנו צריכים לקחת הלוואה מהזמן הזה אל עכשיו, ולעתיד לבוא נחזיר את ההלוואה הזאת. אבל רבי נחמן אומר שכשעושים הלוואה ברוחניות, אז הקדוש ברוך הוא מבטר, הוא מבטר לנו, הוא נותן לנו את זה במתנה. מה זה ההלוואה הזאת? מה הכוונה לקחת הלוואה? אומר רבי נחמן דבר מאוד גדול. הוא אומר, אחד מהדברים המאפיינים את זמן הקטנות זה שאדם לוקח את הדברים שקורים לו מאוד מאוד ללב. אז הוא נכנס לרגש חזק מאוד עם כל מה שקורה לו. לכן זה כתוב, הרמח"ל כותב, שכל הנפילות של האדם מתחילות מרגש יותר מדי חזק. רגש זה דבר גדול, זה דבר עצום, אבל צריך לדעת שהוא צריך להיות במידה נכונה. ברגע שהרגש עובר את המידה הנכונה, מתחילות הרבה הרבה בעיות לקרות. אנחנו רואים את זה בין אנשים קרובים, דווקא אנשים שמאוד אוהבים אחד את השני, אז אם הם לא יודעים לווסת בצורה נכונה את הרגש, הם יגיעו, יכולים להגיע מהר מאוד גם להרביץ אחד לשני, במקרה הטוב. אז כשאנחנו בזמני החושר, בזמני הלילה, יש מצבים שאנחנו מאוד מאוד לוקחים ללב את המציאות שקורית לנו, מה שקורה לנו. נראה לנו שיש פה חורבן גדול, שיש פה עכשיו, זהו, הייאוש הכי גדול, העצבות הכי גדולה. אומר רבי נחמן, תראה, אומר רבי נחמן, תראה, אני אומר לך, או יבוא זמן שאתה תשב, ואתה תזכור את הזמן, את הרגע הזה, ואתה תצחק. אתה, אז ימלא שחוק פינו, אתה תצחק. קח עכשיו הלוואה מהצחוק הזה שיהיה לעתיד לבוא, וכבר עכשיו תתחיל לצחוק קצת ממה שקורה. קצת צחוק. מה הכוונה? אל תיקח ללב יותר מדי את מה שקורה. היבוא יום ואתה תצחק מזה שאתה לקחת כל כך ללב. תשתמש בזה מהידיעה הזאת כבר עכשיו. יש בספר שיחות הר"ן, שיחות הר"ן, הר"ן זה רבי נחמן, אז יש שם סיפור. פעם היה לרבי נחמן תלמיד, שהוא היה מאוד עני. אז היום אחד אותו תלמיד היא מאוד מאוד התעשר, הפך להיות סוחר גדול מאוד. ואז מרוב שהוא היה עסוק במסחר ובעסקים שלו, לא היה לו זמן לבוא לרבי נחמן מברסלב. לא היה לו זמן לבוא לצדיק, להתחזק קצת ברוחניות. ותקופה מאוד ארוכה לא הגיעה אליו. יום אחד, היה, באותה תקופה רבי נחמן גר בכפר באוקראינה שנקרא ברסלב, והיה גר בברסלב, ואז רבי נחמן הסתכל דרך החלון, הוא ראה את אותו תלמיד, אותו חסיד, עובר ליד הבית שלו. אז הוא קרא לו להיכנס. אז לא היה לו נעים. כבר שנה, יותר משנה, הוא לא הגיע אליו, אבל עכשיו שהצדיק קורא לו, לא היה לו נעים, אז הוא נכנס אליו הביתה. אז רבי נחמן לקח אותו לחלון, ואמר לו, מה אתה רואה דרך החלון? אז ליד הבית של רבי נחמן היה את השוק. השוק של ברסלב היה, מה השוק היה? השוק היה איזה 10 דוכנים, דוכן אחד מכרו תפוחי עץ, דוכן אחד עגבניות, והיו שם קצת סוסים, עגלות, כל מיני מוכרים וסוחרים שמביאים את הסחורה שלהם. אז הוא שאל אותו, מה אתה רואה? הוא אמר לו, אני רואה דוכנים. מה אתה רואה על הדוכנים? טפחי אדמה, ירקות, מה עוד? אנשים, סוסים, עגלות, הוא מתאר לו, מה הוא רואה? רבי נחמן אמר לו, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, עוד 50 שנה יהיו פה סוסים אחרים, עגלות אחרות, יהיו פה אנשים אחרים, יהיו פה דוכנים אחרים. מה אתה כל כך רודף יום ולילה אחרי דבר שאתה הולך לאבד את הכל? תזכור, נכון, צריך לחיות בעולם הזה, בית בין שמיים וארץ, אבל אל תשכח שהכל חולף. לפני כמה זמן, דיברתי עם איזה יהודי שעושה הרבה דברים לא הכי הכי נכונים בענייני ממון. אמרתי לו, תראה, אתה הולך, עושה כל כך הרבה דברים. בוא נגיד, אתה יודע מה, נגיד שתצליח. יהיה לך הרבה הרבה כסף. עד שיהיה לך את כל הכסף הזה, אתה צריך לעבוד קשה. לברוח הרבה ממשטרות וכל ועוד כל מיני דברים. הגעת, בסדר, בוא נגיד, הרווחת את כמה שאתה רוצה, זהו, הרווחת, יש לך 20 מיליון שקל. יש לך את ה-20 מיליון שקל. אמרתי לו, תראה, אני אגיד לך את האמת, אם היית אחרי כל זה, אחרי כל הסיפור הזה, היית חי בעולם הזה עוד 700-800 שנה, הייתי אומר, אולי זה כדאי. 800 שנה לעשות חיים עם 20 מיליון שקל, אולי זה משתלב. אמרתי לו, עד שאתה תגמור את כל המהלך הזה, אתה יודע, אתה הולך כבר על בקל, אתה כבר הולך על בקל סבא, אולי תצליח, יהיה לך 20 מיליון שקל, איזה פיליפיני אחד יוליך אותך ברחוב, מה אתה כל כך רודף אחרי כל השיגעון הזה? האדם, זה יצרה, שאם אדם קצת מיישב את הדעת, הוא רואה את גודל השקר שלו. הרי אנחנו רואים איך אדם משתנה, אנחנו מכירים את המשפחה של האנשים, אנשים היו חזקים, היו, אתה רואה פתאום, קצת מגיע הגיל המבוגר, הגיל הזקנה, וכמה זמן זה? מה, זה הולך להיות נצח? היו דורות שחיו מאות שנים. אולי, אולי, אני לא אומר בוודאות, אולי היה משתלם לעשות כל מיני דברים, לחיות איזה 500, 600 שנה בשקט. אבל בגבוה, עד שאתה תגמור את כל הסיפור שלך, אתה כבר הולך על מקל. אז זה אומר רבי נחמן. רבי נחמן אומר לנו את זה בדרך חיובית. בדרך נכונה, אומר, אתה עכשיו עובר איזה צמצום וקטנות מאוד גדולה. נראה לך עכשיו שהכל הכל מתמוטט עליך, כל העולם כולו נחרב. שב על כיסא, תסגור את עצמך באיזה דלת, שב על כיסא, תתחיל לחשוב רגע. יהיה זמן שאני זכר ברגעים האלה. ואז הרי יהיה שחוק מאוד מאוד גדול בזמן הזה. אני אצחק, איך, מה, שאני ארד את המציאות שהייתי, ומה האמת שקורה לי, ויקבל את הדעת החדשה, אני אצחק. אז ימלא שחוק פינו, דוד המלך אומר. זה נבואה לעתיד. אז אומר רבי נחמן, תצחק כבר עכשיו קצת. קצת תצחק מלעתיד לבוא. על מה תצחק? שאתה כל כך לוקח ללב. מה אתה לוקח? שאדם יגיד לעצמו, מה אני לוקח את זה כל כך ללב? בין כוח ובחור הכל חולב והכל עובר, ואנחנו הולכים בכלל בדרכים ש... מי יודע מה ילד יום, מי יודע מחר בבוקר בכלל מה יהיה, כל העולם כל רגע מתאפר ויכול להתאפך עוד הרבה יותר. אז מה אני לוקח כל כך ללב דברים שבין כוחו? זה... לכן כתוב, בסוף התפילה אומרים, והרישה כעשן תכלה מן הארץ. זה הכל, הרבה הרבה דברים במציאות שלנו זה כמו עשן. זה נראה כל כך, כל כך אמיתי, כל כך מציאותי, אבל זה עשן. זה ברגע אחד. באמת בחיים שלנו גם זה קורה הדברים האלה. אז זה מה שאומר, זה מה שאומר רבי נחמן, שהיום שוחק מן הלילה. שהיום שוחק מן הלילה זה השחוק שיהיה לעתיד לבוא. אנחנו צריכים עכשיו לקחת הלוואה. מדי פעם בפעם, מתי? שאדם נמצא במשברים הכי גדולים שלו, בקשיים הכי גדולים שלו, והוא מרגיש שזהו כל העולם חרב, הוא הכי עצוב בעולם, הכי מיואש בעולם, הכי מצומצם בעולם, שב על כיסא ותגיד, תגיד שאדם יגיד לעצמו, הרי יבוא יום שאני אצחק מכל זה, אז אני קצת צוחק גם מעכשיו. ואז אם האדם קצת צוחק, שיסגור את הדלת, שלא יחשבו שהוא משוגע, שישים מוזיקה ויתחיל לרקוד. והנה, אני רוקד לכבוד החורבן שאני עכשיו עובר. אני רוצה להגיד לכם משהו, וקיבלת הבטחה. כל מי שעושה ריקודים מכל המשברים והחורבנות שעוברים עליו, הוא יראה בפחות מ-24 שעות איך הדברים מתהפכים לטובה. זה פלא גדול, זה הטיה כזאת גדולה. אז זה יסוד מאוד גדול באמונה. לדעת, הכל מתהפך, הכל ברגע אחד מתהפך. ועד רבה, כתוב, חז"ל אומרים, הדבר הזה הוא מאוד מאוד עמוק. החז"ל אומרים, זה מדרש, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, איך הוא ברא את העולם? היה בורא עולמות ומחריבם. היה מחריב את העולמות. ככה אומרים חז"ל. אחרי שהוא החריב את העולמות, מה הוא עשה? היה בורא עולם ומחריב אותו. מה הוא היה עושה אחרי זה? מיד היה בורא עוד עולם. עולם חדש. צריך לדעת, זה יסוד מאוד גדול. כל פעם שאדם עובר את חורבן העולם, תדע לך, רק תחכה בשקט. אל תשתולל, אל תהרוס. למה? כי הולך עכשיו להיברות עולם חדש לגמרי. זה סוד כל החורבנות זה שאנחנו נדע עוד מעט נברא עולם חדש לגמרי. אחד הצדיקים הגדולים ביותר שעברו חורבן עולם זה היה רבי עקיבא, התנא, רבי עקיבא הידוע, התנא. רבי עקיבא התחיל ללמד תורה, הוא היה בן 80. הוא נחשב גדול תלמידי החכמים בכל הדורות, רבי עקיבא. כמו שמשה רבנו הוא שורש התורה שבכתב, רבי עקיבא נקרא שורש התורה שבעל פה. הוא היה חוכמה עצומה אלה רבי עקיבא. בגיל 80 הוא התחיל ללמד את עם ישראל תורה. אחרי שנים שהוא לימד, בגיל 120 הוציאו אותו להורג. אחרי כמה שנים שהיו לו כבר 24,000 תלמידים. היה לו 24 ישיבות, בכל ישיבה היה לרבי עקיבא 1,000 תלמידים. הוא היה גדול הדור, הוא היה התלמיד חכם הכי גדול בדור. קרה אצלו המעשה הנורא, שאנחנו הרבה פעמים שמענו על זה, הרבה פעמים קראנו על זה, אבל אם אנחנו רגע אחד עוצרים ומתבוננים, רבי עקיבא היה למעלה מגיל 90, כשזה קרה. יהודי לא צעיר, יהודי מבוגר, שעבר הרבה הרבה מאוד קשיים והתמודדויות בחיים שלו. בגיל, סוף כל סוף, זכה לעשות כזה מפעל חיים, להקים 24 ישיבות, 24,000 תלמידים שהם קיבלו ממנו תורה, זה לא משהו חיצוני, זה גם משהו פנימי, זה משהו רוחני, הוא העביר להם תורה. רבי עקיבא העביר ל-24,000 תלמידים תורה. בתוך 30 יום, 30, ליתר דיוק 33 ימים, בתוך 33 ימים, כל ה-24 אלף תלמידים מתים במגפה. אם אנחנו מתבוננים בזה, אנחנו מתבוננים בדבר הזה, זה אחד החורבנות הכי גדולים שבן אדם יכול לבוא בחיים. יהודי למעלה מגיל 90. רבי עקיבא היה כבר מבוגר. ב-30 יום, זה מה זה? אם אנחנו נעשה חשבון, 33 ימים, מתו לו 24 אלף תלמידים, כל יום היה יותר מ-1,000 הלוויות. זה כמעט דבר שאי אפשר בכלל לשאר בדעת, ומי חווה את זה הכי קשה? הרב שלהם. הרב שגידל אותם ולימד אותם וחינך אותם ומסר את כל החיים שלו והלב והנפש שלו לתלמידים האלה. ב-33 ימים הוא מפסיד את הכל. מישהו יכול בכלל לתאר איזה חורבן זה הדבר הזה? אומרת הגמרא, נחשך העולם. הגמרא מסכת יבומות אומרת שמתו תלמידיו של רבי עקיבא, היה חושך בעולם. היה חושך בעולם. מה עשה רבי עקיבא? אומרת הגמרא, רבי עקיבא ירד לרבותינו שבדרום. מי זה רבותינו שבדרום? 5 תלמידים. 5 תלמידים, מתוך ה-24 אלף, נשארו לרבי עקיבא 5 תלמידים. מי זה 5 תלמידים? רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, רבי יהודה, רבי יוסי ורבי אלעזר. 5 תלמידים נשארו לו. אומרת הגמרא, רבי עקיבא ירד ל-5 תלמידים האלה, ולימד אותם את כל התורה. כל התורה שיש לנו היום, המשניות והגמרות והברייתות והזוהר הקדוש, כל המדרשים, הכל, אומרת הגמרא, הכל מה-5 תלמידים האלה. כל התורה של רבי עקיבא עברה ל-5 תלמידים האלה, ומשם התפזרה, נפצה והתגלתה התורה בעם ישראל. 2,000 שנה אנחנו לומדים את התורה, שזה כולל משנה וגמרא ומדרשים וזוהר הקדוש וכל הסודות וכל סיפורי הבריאה וכל החוכמה המופלאה והעצומה הזאת, זה כל זה מה-5 תלמידים שרבי עקיבא לימד אותם. איך רבי עקיבא, מאיפה היה לו את הכוח הזה? מאיפה? בן אדם, זה הרי לא אנושי. כשאדם יעבור כזה חורבן, כזה משבר, הוא יכול לקום על הרגליים, רבי עקיבא יכול לקום על הרגליים, ולא רק, לא רק שהוא לא עכשיו נכנס לשיא הדיכאון, לשיא העצבות, אלא הולך לרבותינו, לתלמידים שנשארו לו בדרום, ומעביר להם את כל התורה. כי רבי עקיבא, הוא נקרא על שם הסוף. לכן השם, בשם רבי עקיבא יש את הסוד, את השם עקב, העקביים. זה סוד הסוף. והיה עקב, שבסוף אנחנו יתגלה הכל. השחוק הזה היום זה בעקבות הדמשיכה, זה בסוד העקביים. הגמרא מספרת עוד סיפור אחד על רבי עקיבא, מספרת הרבה סיפורים. אז אחד הסיפורים, הגמרא מספרת, רבי עקיבא חי בזמן שבית המקדש השני נחרב. זה היה עוד לפני זה, זה היה 30 שנה לפני שהתלמידים שלו נפטרו, וגם היה אסון, משבר מאוד גדול של רבי עקיבא. אז מספרת הגמרא שרבי עקיבא הלך עם עוד 3 מהחכמים, רבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע, הלכו 4 עם רבי עקיבא והגיעו להר הבית. הגיעו למקום של בית המקדש וראו שועל יוצא מקודש הקודשים. אז השועל בקודש הקודשים, כתוב על זה שהקודש הקודשים רק לכהן הגדול ורק ביום הכיפורים היה מותר להיכנס למקום הקדוש הזה. רואים שועל, שיא הביזיון, יוצא מקודש הקודשים. ראו את זה, 3 חכמים, רבן גמליאל, רבי יהושע, רבי אלעזר, ראו את זה, התחילו לבכות שראו את זה. ורבי עקיבא היה משחק. ורבי עקיבא היה צוחק מזה. והגרסה הנכונה היה משחק. שאלו אותו חבריו, אמרו לו, רבי עקיבא, שם כותבים עקיבא, כי הוא היה חבר שלהם, עקיבא חברנו, אתה צוחק על כזה דבר? אתה צוחק? שיא החורבן של עם ישראל, שועל יוצא מקודש הקודשים, על זה אתה צוחק? אמר להם רבי עקיבא, 2 נבואות, אין נבואות יש לעם ישראל. יש נבואה ציון בשדה תחרש, שהייתה נבואה שיהיה את החורבן הזה. ויש נבואה, עוד ישבו זקנים וזקנות, נערים ונערות, וילדים בחוצות ירושלים. אמר להם רבי עקיבא, עד שלא התקיימה ציון כשדה, ציון תחרש כשדה, אני לא ציפיתי לנבואה, עוד ישבו זקנים וזקנות, נערים בחורים ובחורות וילדים בחוצות ירושלים. פה רבי עקיבא אמר פה דבר מאוד מאוד עמוק. רבי עקיבא אמר להם את הסוד הזה. אמר להם, כל חורבן זה בשביל בניין. אין חורבן אמיתי. אין כזה מציאות. יש כזה דבר, אז שדנים בזה בנושא המשכן. יש כזה דבר שבאים ומחריבים בית. למה מחריבים בית? כדי להרוס את המקום. זה סוג אחד של חורבן בית. אבל יש מצב שרוצים לבנות עכשיו בית חדש, הרבה הרבה יותר מפואר מהקיים. אז הורסים את הבית, אבל הורסים אותו על מנת לבנות. צריך לדעת, הסוד של היום שעושה שחוק מן הלילה, שיגלה לנו את הדעת הזאת, כל שבירה, כל חורבן, כל ירידה, הכל היה רק בשביל דבר אחד, רק בשביל לבנות עולם חדש. וזה מה שעובר עלינו כל ימי חיינו, לפעמים בדברים קטנים, לפעמים בדברים יותר גדולים. ואז התגלה, במקום הזה, התגלה שמעולם באמת לא היה רע, לא היה חורבן, לא היה צער אמיתי, ועד רבה, אז התגלה שכל זה היה בשביל בנייה יותר ויותר נפלאה, יותר מופלאה, שיש בזה הרבה סודות בדבר הזה, וזה מה שהלילה אומר, מדוע כשאתה בא אין לי שם, מה זה שם? אין לי מהות אמיתית מצד עצמי. אז הסתבר והתגלה שכל מציאות הלילה הייתה רק הכנה לקראת היום. זאת אומרת, זה לא שהיה באמת מצב של חורבן, וברוך השם, זכינו לצאת מהמצב הזה, לא. אז הסתבר דבר חדש לגמרי, שהחורבן היה סיבת האור הגדול. זאת אומרת, כשאדם עובר קשיים, נולד מציאות, זה מוליד מציאות חדשה, חדשה לגמרי. ואז מסתבר שכל הקשיים לא היה להם סיבה מצד עצמם, אלא כל הקשיים היו רק מסיבת בנייה דבר חדש. זה נגיד לסיום את הנקודה הזאת, שזה יש שאלה מאוד גדולה, בעצם למה הקדוש ברוך הוא בכלל עשה את כל המציאות הזאת, והנושא הוא מאוד מאוד עמוק, למה הקדוש ברוך הוא בכלל ברא את העולם באופן כזה שיהיה צער, שיהיה רע, שיהיה קשיים, שיהיה את כל היתמות, למה שיהיה לילה? הקדוש ברוך הוא כל יכול, שברא ישר יום, מה הוא צריך את כל הסיפור הזה של הלילה? אנחנו צריכים את זה. אז כתוב, חז"ל מגלים לנו שיש בזה יסוד מאוד גדול, שדווקא בגלל מציאות הלילה, דווקא בגלל מציאות החושך, לעתיד לבוא, יהיה תענוג רוחני ואור רוחני הרבה הרבה יותר גדול ממה שהיה אילו לא היינו עוברים את המציאות הזאת. פירוש הדבר שכל המציאות שלה אנחנו עוברים היא רק סיבה, היא רק דרך לבנות דברים מופלאים מאוד, חדשים לגמרי, שלא היו יכולים להיות אילו לא היינו עוברים את המצב הזה. זה הסוד של בריאת העולם, הנקודה הזאת. יהיה רצון שנזכה לזה.